לשיעור, כמו שברור בתוך המקורות, שני חלקים, אנחנו נעשה בינינו איזה הפסקה קטנה, איזו שיחה קצרה, ונמשיך. סך הכל לפני הדלקת נרות על הכיפור. אני גם צריך להגיע לתל אביב. הגמרא דנה אצלנו על מתנות כהונה, זרוע לחיי וקיבה. ואומרת שבכור נוטל בהם פי שניים. אומרת היחידה מי, דעתי לידי אברון פשיטה, דלעתי לידי אברון ראוי. ואין הבכור נוטל בראוי כמחוזק. אחר במקירי כהונה סכימה. ומשתכית בחיי אברון. כסבר, מתנות שלא הורמו, כמי שהוא הורמו דמו. כל הראשונים כאן שאלו בשלב הווה אמינה מדוע זה חשבתי ראוי מתנות כהונה שלא ניתנו לאביהם לא שייכות לו אין לאביהם שום קשר לעניין הזה הדבר הזה נמצא בבית הבעלים כלומר בבית בעל הבהמה וזה לא ראוי, זה סתם, שום דבר. אין פה ירושה ואין פה כלום, אין לו קניין. ומה בכלל דיון יש כאן על בכור שההבדל בינו לבין פשוט, זה הבדל בין ראוי למוחזק, אבל לא הבדל בדבר שלא קיים לדבר שקיים. זאת הסיבה שהרי ביקש כאן על אתר שינה את הגרסה, ואמר פשוט, כן, ‫הידה עד ילדי אבון פשיטה, ‫והידה לא עד ילדי אבון המים. ‫מה, מדוע הוא בכלל נותן לי? ‫זה לא שלו. ‫ראשונים פלפלו כאן בנושא הזה בהרחבה. ‫אני את הבנתי די מוקרן, ‫מתוך חלק מהראשונים, ‫לא רוצה עכשיו לעשות את החילוק ‫בין הראשונים השונים, ‫כיוון שזה לא נושא השיעור שלנו. ‫אבל די ברור שמה שאומרת ‫הגמרא הכה במקירי כהונה, הסכינן, זה דבר שהגמרא ידעה גם בהווה אמינא, בלי מקירי כהונה אין בכלל על מה לדבר, אין לאביהם שום קשר אל המתנות האלה. אלא מדובר באדם שחזקתו ליטול את בכהן, שחזקתו ליטול את המתנות האלה מבעל הבהמה. וההבדל בין המקשן לתקצן זה בהמשך. וכסבר, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו לה. כלומר, מי ש... כלומר, בעל ההווה אמינא הבין שמתנות כהונה שלא הורמו, המתנות עדיין לא הורמו, לאו כמי שהורמו. כלומר, עדיין לא חל עליהם שם מתנות כהונה, עדיין זה זרוע לחיה עם קיבה, כלומר, כל מיני חלקים אנטומיים בגוף הבהמה, אבל כיוון שלא הורמו, עדיין אין להם גדר של מתנות כהונה, אבל הם עתידות להיות מתנות כהונה. וברגע שהן עתידות להיות מתנות כהונה, הן גם מובטחות לכהן הזה. מבחינה זאת, זה די דומה לחוב. כלומר, שאדם מתחייב לתת אותו, אני לא מדבר כרגע על רמת ההתחייבות. זה דבר שאנחנו מדבר לחוד, אבל יש כאן משהו שמובטח שיינתן לכהן. הוא כבר קיים, הוא עדיין לא של הכהן. מבחינה זאת, זה כמו חוב. אין מלווה להוצאה ניתנה. והכסף כרגע שייך ללווה, הלווה במידה זו או אחרת חייב אותו לאבא שמת, ואם כן זה בגדר של ראוי, שאנחנו אומרים יש בו מחלוקת בין רבי לרבנן, אם בכור נוטל בו או בכור לא נוטל בו, אבל כאן זה איזשהו גדר של ראוי, כיוון שזה הובטח לבעלים שלי כשזה יהיה מתנות כהונה, זה יינתן, עדיין זה לא. כן, לי כשיהיה לי כסף אני אשלם לך, כן, עדיין לא, כשיהיה לי כסף אני אשלם לך, חוב ראוי וכדומה, ועל זה שואלת הגמרא, זה ראוי, זה איננו מוחזק. ייתכן זה פחות מחוב, שהרי הברייתא כאן היא ליבא דרבי, ורבי סובר שחוב נחשב מוחזק, אינני נכנס לסוגיה הזאת, אבל זה, בואו נגיד, במשפחת הראויים, הרי במשפחת הראויים יש גם, לדעת רבי, דברים שעדיין יש דברים שלא ניתנים וכל הראשונים דנים על זה, גם כאן, שואלת הגמרא, זה עדיין ראוי. אומרת הגמרא, מתנות כהונה כמי שהורמו דם. כלומר, המתנה כבר כאילו הורמה, כלומר, זו כבר מוגדרת כמתנת כהונה, ומתנת כהונה היא כבר בחזקתו של מקר הכהונה. מדוע היא בחזקתו של מקרא כהונה, אנחנו נתנו זה בחלק השני של השיעור. בחלק הראשון של השיעור אני רוצה שאנחנו נדון בכלל בשאלה מה מעמדם של מתנות כהונה. כלומר, אחרי שאנחנו יודעים שזה כבר מתנת כהונה וזה של הכהנים, אז אנחנו רואים זה לא סתם של הכהנים, אלא זה של כהן פלוני, מקרא כהונה. אבל עדיין השאלה, מה הופך את זה להיות של הכהנים במתנות כהונה? הדבר הזה נכון גם במתנות מן התבואה, כלומר תרומות ומעשרות. והדבר הזה לגבינו בזרוע לחיים וקיבה, קיים איזשהו הבדל בין זרוע לחיים וקיבה לבין תרומות ומעשרות. זה דבר שאנחנו נראה אותו. לכאורה מעמדם של מתנות כהונה, ולא רק לכאורה, אני חושב זו מסקנה באמת שעולה היטב מן הסוגיות, מעמדן, עצם מעמדם של מתנות כהונה, אני עדיין לא מדבר על מקריא כהונה, למי הם שייכות, זוהי המחלוקת שמופיעה לנו בש"ס כמה פעמים, אם מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו דמי, או אינני אומר כמי שהורמו דמי. אמנם לחלקו ראשונים מה טיב המחלוקת הזאת. יש כאן מספר ראשונים, כמו למשל התוספות רית, וזה גם עולה מן הריטב"א בסוגיה, שלדעתם המחלוקת היא מבחינה מסוימת טכנית. כלומר, לענייננו, זו על חיים וקיבה. כיוון שאלו הם דברים ניכרים, לכו לעלמא מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו. למרות שהזרוע, הרגל הימנית של הבהמה, למרות שהזרוע עדיין מחוברת בגוף הבהמה, הבהמה רק נשחטה ולא עוד, ולמרות שהבהמה, שהזרוע עדיין מחוברת בה, אותו דין כמובן ללחיים וקיבה, כיוון שהזרוע ניכרת, אז ודאי כולם סוברים מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו דם. והדבר הזה מוסכם, כאמור, אומר את זה כאן את הסמטרית, ככה עולה גם מתוך דברי הריטב"א. המחלוקת עם מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו, זה לגבי דברים שלא נתבררו, כגון תרומות, מעשרות, כשברגע זה לא הורם, גם זה לא הוגדר, כלומר, אפשר לתת את המעשרות מצד ימין, אפשר לתת אותם מצד שמאל, אפשר לתת אותם מלמעלה, אפשר לתת אותם מלמטה. אז בדברים שלא הוגדרו, קיימת לי מחלוקת עם מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו. אבל לדעת הנה רבבתא, אין ספק שזרוע למשל, אני אומר כמי שהורמו, התוספות אצלנו בסוגיה איננו סובר כך, כלומר, מביא כאן שתי אפשרויות בדבר הזה. ואומר, תוספות דיבור מתחיל וכסבר, אומר, תימא דה בסמוך מוקר הקרבי, ובקידושין הידלי דלאו כמי שהורמו, וכאן אתה אומר שסוברים כמי שהורמו, ויש לומר, נתן הדרכה לא סבר אלא קרבי אלא בהר, ובראש קיל בשניים בשקר. הנה מי, דווקא במתנות דתרומת מעשר הידלי לאו כמי שהורמו, אבל מתנות דרך הסבור על חיי מקווה שהן ניכרות, הידלי כמי שהורמו דמיין, זה מה שאנחנו אמרנו, וכן החילוק הוא רק טכני, אם הדבר הזה ניכר, או הדבר הזה לא ניכר ולא יותר, אבל ודאי מתנות כהונה שלא הורמו, באופן עקרוני, אם אנחנו יודעים את מקומן, כמי שהורמו. בתירוץ הראשון, וזו ידעת ראשונים רבים, גם בזרוע לחיים וקיבה, מתנות כהונה שלא הורמו, לאו כמי שהורמו דם. למען דאמר, לאו כמי שהורמו דם. מה פירושה של המחלוקת, אם כן, על פי הדבר הזה? כאן אני מגיע למשפט החשוב הראשון, בשיעור עד כאן זה בעצם היה רק הקדמות. מאן דאמר, פשוט נראה, שמאן דאמר, מתנות כהונה שלא הורמו לאו כמי שהורמו, לשון אחרת, הזרוע, כשהיא עדיין מחוברת בבהמה, והבעלים לא הרים אותה ולא יקדיש אותה למתנה, היא חלק מבהמה, והבהמה כולה, על זרועה הימנית, כולה שייכת לבעלים. מה פירוש ונתן לכהן את הזרוע על חיים והקיבה? פירוש הדברים שיש עליו מצווה לתת לכהן את הזרוע על חיים והקיבה. הבהמה שייכת לבעלים. עד שהאדם לא ייתן את הזרוע לחיי והקיפה, הוא לא קיים מצווה. אבל הזרוע לחיי והקיפה שייכות לו, יש עליו מצווה לתת, למשל למה הדבר דומה, יש לאדם מצווה לתת צדקה. עד שהוא לא ייתן את הצדקה, הכסף שייך כמובן לא. לאדם עצמו יש עליו מצווה לתת. כל עוד הוא לא נתן, הזרוע היא כאחד מאברי הבהמה הרגילים, אינני מבחין בין הזרוע הימנית לזרוע השמאלית, או בין הזרוע שהיא הרגל הקדמית, לבין הזרוע הימנית לבין הרגל הימנית. עד שהוא לא נתן, הדבר הזה הוא חלק מן הבהמה, שאני יכול רק להגדיר אותו מבחינה אנטומית, אני לא יכול להגדיר אותו מבחינת הקדושה. אני יכול להגיד, הוא חייב לתת אותו. אבל זה של הבהמה. לעומת זאת, מה דאמר מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו, טוען שהאדם לא צריך בכלל להרים את הזרוע. מי שכבר הרים את הזרוע, זוהי התורה. התורה נתנה את הזרוע לגויים. והיא כמה, ברגע שאתה שוחט בהמה, לבהמה הזאת ישנם שני שותפים. אתה, מדובר על בהמת חולין, אתה מקבל כמובן את רוב הבהמה מבחינת רגליים, אתה מקבל שלוש רגליים, שתיים אחוריות ואת השמאלית הקדמית, והרגל הימנית, והרגל הקדמית הימנית שייכת לכהן. כלומר, אין מדובר כאן על מצווה לתת, אלא מדובר פה על הלכה. ואכן הגמרא סומכת את האפשרות הזאת על הפסוק, ונזכיר את הפסוקים, הגמרא במסכת חולין, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, ונתן לכהן הזרוע על חיי והקיפה. הדבר הזה נקרא משפט. כלומר, ונתן לכהן את הזרוע על חיי והקיפה, ונתן לכהן, זה כמו, אני מגזים, והשיב את הגזלה של הגזל. כן, כלומר, או בלשון או בלשון המשנה במסכת אבות, תן לו משלו. מה אתה צריך? להשיב אבדה לבעליה. נגדיר את זה ככה, אולי לא בשביל דגדה של גזל, אבל אתה צריך להשיב אבדה לבעליה. אתה צריך לתת לו את הדבר ששייך לו. כל זה כמובן הרבה יותר נוח כשיש לנו רק כהן אחד בעולם. אם יש הרבה כהנים, כאן אנחנו צריכים להוסיף שאתה יכול להחליט למי אתה משאיר את האבדה. אתה יכול את הדבר הזה לתת לכהן זה, אתה יכול לתת את זה לכהן אחר. אבל הדבר הזה כבר מתחילתו שייך לכהן. וכיוון שהמחלוקת במתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו, איננו רק בזרוע חיי והקיפה, ששם כתוב במפורש, וזה יהיה משפט הכהנים, הרי הדבר הזה והעיקרון הזה זולג גם לתרומות ומעשרות. ועם אמירה שלמרות שהתבואה הזאת היא תבל, אבל איפשהו בטבל הזה מתחבא, לפחות מבחינה ממונית, חלקו של הכהן. חלקו של הכהן זו התרומה, חלקו של הלוי זה המעשר, עד שאתה לא תפריש את זה בפועל, התבואה היא תבל. כלומר, קיים עליה גם איסור, מה שלא קיים לנו בבהמת חולין, שגם אם אתה תאכל את זה, אתה לא עובר על מיטה בידי שמיים, אתה עובר לכל היותר על גזל. על פי האפשרות הראשונה, אתה לא עובר אפילו על גזל, אבל אתה עובר על מצוות עשה. אתה מבטל מצוות עשה שמנתן לכהן הזרוע על חיי והקיפה. אז בתרומות ומעשרות אתה גם עובר על תבל, אבל לא זה מה שחשוב. מה שחשוב, שבתבואה עכשיו מתחבט אי שם, עדיין לא נתברר מהי בהגדרה, צפון, דרום, מזרח, מערב. אבל מתחבט תרומה השייכת לכהן, והיא שייכת לכהן. וכשאתה אוכל את זה, אתה בעצם גם גוזל את הכהן, כיוון שזה כבר שייך לו. זה לא מצווה שאתה היית צריך לעשות. כמובן, אם אתה אמר מתנות כהונה שלא הורמו לאו כמי שהורמו, אז אתה עובר על מצוות תרומות ומעשרות, אתה עובר כמובן על איסור אכילת תבן, אבל אתה לא עובר על גזלת הכהן. היית צריך לתת לו ולא נתת לו. אבל זוהי לא גזלה. זוהי כן המחלוקת בפשטות עם מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו, הסוגיה מסכת חולין, הסוגיה שנתתי לכם שם בקופלה מדמות ב', קופלה ב' א' עמוד א', היא הסוגיה המרכזית בנושא הזה. זה כמובן על המשנה הראשונה בפרק, הזרוע לחיים והגבעה, זה שם הפרק, הזרוע. ושם העיסוק, הגמרא מדגישה שם כמה פעמים, שכסבר, מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו. ומשמע בפשטות, כן, שכשאנחנו מדברים על מתנות כהונה, מי שהעניק אותם לכהן זה לא אתה, זה לא התורה. החוק העניק אותם. נגדיר את זה ככה. אתה צריך לעשות שני דברים. א', לבחור את הכהן שאתה מחליט לתת לו את זה, מכר כהונה, אפילו את זה אתה חוסך לעצמך, אבל באופן עקרוני אתה צריך לבחור את הכהן שאתה נותן לו, והדבר השני, אתה צריך לתת לו לפה. אתה צריך להרים את הזרוע, לחתוך אותה, להרים ולהביא אותה אל הכהן. כאן לכאורה פתרתי את הבעיה בשחור לבן, ואמרתי, הזרוע הזאת שייכת לכהן, כיוון שהיא לא שייכת לכהן מסוים, הרי לכאורה היא שייכת לשבט הכהנים. מהדבר הזה, ניתן לדבר על כמה הסתייגויות, וזו היא הסיבה שאני העליתי כאן ארבע אפשרויות, כלומר, חיטטתי כאן בראשונים והאחרונים, כדי למצוא הגדרות, ומצאתי הגדרות שמסתייגות מזה, שתכף אנחנו נראה, אבל הייתי אומר, הדרך הפשוטה ביותר כדי להבין את הדברים, נראית לי באמת כמו ששפתיו ברור ממילאו, יותר מכל אחד אחר, כאן בא להיגרות משה. כלומר שאנחנו מדברים פה על אחרוני האחרונים, ואני אקרא את לשון הנושא הזה, מונח לפניכם. והנה בתרומות ומעשרות ובכור ופדיון הבן, ומתנות וכדומה, שהתורה חיבה לבעלים ליתן לכהנים ולווים ולעניים, צריך לומר, זה לא משום שמצווה לבעלים ליתן משלהם, ליתן משלו להם. כמו המצווה דבעת קורבן, שלכן יש להיות בספק לחומרה ולעשות תקנה כמו בקורבן. אלא דהתורה זיקנה ממון וחיובים אלו לכהן ולדווים ולעניים, ומחמת שהן שלהם, חיפה התורה לבעלים, ליתן להם את שלהם, כמו שאמרנו, כן, זה מעין מצוות השב תשיבם לאחיך, או בישיב את הגזלה, כן, או השב תשיבם לאחיך באבדה. רק שנתנה התורה זכות טובת הנאה לבעלים, שיהיה הרשות בידם ליתן לכל כהן ולוי שירצו. אבל עצם חיוב הנתינה הוא ליתת להם מחמת שהוא שלהם. וכשלא יעברו, וכשלא ייתנו, יעברו בגזל השבט. וכן מה שיש ספק, הווה עיקר הספק מצד דין הממון. אין שייך בזה לאסור באיסור גזל השבט קודם שנפסק שהוא ממון השבט. ולכן יש להיות לדיוק לכולם, כמו בכל ספק ממון. אין לו כאן ספק, זה לא ספק איסור, אלא זה ספק ממון. פה זה הלשון החריפה ביותר שמצאתי את הרעיון הזה של ממון השבט ושל גזלת ממון השבט, וכפי שאמרתי, אני מבין שזה הולך בפשטות לפי הדעה, שכאמור היא מסקנת הסוגיה בחולין, שנאמר שם כסבר מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו אותם. והמחלוקת כאמור היא מחלוקת עקרונית. הוא מכניס כאן עוד גורם שהוא טובת הנאה, יש לנו בדבר הזה מחלוקת בכמה וכמה סוגיות, בעיקר במסכת קידושין. אם טובת הנאה ממון או טובת הנאה אינה ממון. וכאן זו גם שאלה מוסרית. הייתי אומר, האם התורה זיקתה את זה לבעלים, לתת למי שהבעלים רוצה, כדי שירוויח משהו. הייתי לו כהן הזה, הוא לא יודע מה, הוא פקיד במס הכנסה, אז הוא עושה לי כל מיני הנחות וכל מיני דברים שאני צריך, הכהן הזה. כלומר, ייתן לי איזושהי טובת הנאה. וטובת הנאה הזו שווה ממון. או שאני אומר, טובת הנאה אינה ממון, וכאן אני אומר, עולה גם שאלה מוסרית, זה לא רק שאלה אם טובת הנאה שווה ממון או לא, אם ניתן לקדש באישה או לא ניתן לקדש באישה. התורה נתנה לך את הזכות לתת לכל כהן את בשיקול דעתך, אבל השיקול דעתך לא צריך להיות מה אני אלווה כזה. ואכן הגמרא מביאה דרשה, במסכת חולין, מביאה דרשה מאוד מאוד מעניינת של רב שמואל בר נחמן, שעל פי הכתוב שם בדברי הימים, נתנו שם את המתנות למען יחזקו בתורת השם, שיש לתת את המתנות למישהו כדי להודד אותו בתורת השם. יהיה מישהו שיעשה שיקול אחר, לתת את המתנות לכהן אני, כדי לחזק אותו, יודע, לתת, לא לתת את המתנות לחבר שלך. לתת את המתנות לכהן שאתה באמת חושב שראוי לתת. או כדי לחזק אותו בתורה, או בגלל שהוא עני אז כדי לחזק אותו מבחינה כלכלית, או בגלל שהכהן הזה הוא פעיל ציבור חשוב שעושה הרבה מאוד דברים לטובת הציבור וצריכים להוקיר את זה, או בגלל שעבודת המקדש שלו נעשית בתהורה מיוחדת והוא משתדל לזה במיוחד, לכן צריכים לתת לו. כלומר, טובת הנאה אינה ממון לכאורה מוביל אותנו גם לאיזשהו כיוון שהתורה נתנה לך את שיקול הדעת, ושיקול הדעת לא אמור להיות מה משתלם לך, שיקול הדעת אמור להיות מה נכון ומה ראוי לעשות. בסדר. כן. לא להקדש, זה כהנים.
אם זה מוקדש, אם זה קודשי, זה לא חדש.
זה דבר אחר, לא.
אבל אם זה כמו שייך לכהן מראש, אז איך ההקדש פותרת?
איך הקדש פותר? אני לא טיפלתי בשאלה הזאת, אני מדי בלחץ לדעות. אומר לך את האמת, לא טיפלתי בשאלה הזאת של זוהר חיים כמה של הקדש. ראיתי את הגמרא על זה, אבל לא... לא טיפלתי בעיון בה.
אמרתי, יהיה חילוק בין ה-24 מתנות,
בשלוש
שנים,
עכשיו יש
הגז,
שזה
לא טוב?
ראשית הגז כנראה באמת זו הלכה אחרת. זה לא לגבי כל המתנות, זה לגבי המתנות המוכרות לנו, המגילות, תרומות, מעשרות, משהו הביא כאן. כן, יכול להקריא אותו בשונו, פדיון הבן, תרומות, מעשרות, זו הלכה וקרה. בכור, כן? בסדר? תשאי תגייס לך. אני אומר שוב, מה בדיוק היחס? בין העובדה שזה ממון השבט, לכאורה הייתי מצפה שאם זה ממון השבט, אז מי שיחליט למי לתת את זה, זה השבט. האם לדעתכם ייתכן כזה דבר? השבט יחליט, במקום שהאדם יחליט. או, אולי הציבור יחליט. לדעתי, קיימת אפשרות כזאת. לדעתי, האפשרות הזאת נכונה מאוד מדברי נביאים. וזה מה שאומר הנביא מלאכי ובנחמיה. יש על זה פרקים שלנו בדבר הזה. אבל הפסוקים בנחמיה פחות ידועים, הפסוקים במלאכי יותר ידועים, זה הבטחת שבת הגדול. הביאו את כל המעשר בית האוצר. והיא טרף בביתי ובחנו ממנה בסוד אמר של צבאות, אם לא יפתח לכם את הרובות או השמיים, הריקתי לכם ברכה עד בלידיים. הפסוק במלאכים מבוסס כמובן על התקנה שמופיעה כבר בנחמיה. אגב, הייתה תקנה דומה, לא בדיוק אותו דבר, גם בימי חזקיהו המלך. אבל התקנה המורה מאוד בימי נחמיה הייתה שלא מביאים את התרומות ואת המעשרות כל אחד לכהן שהוא מעוניין, אלא מביאים את הכל אל בית האוצר, והדבר הזה מתחלק על ידי, לא יודע, ועד העובדים של הכהנים או ועד העובדים של הלווים, כן, כל מקום מתחלק על ידי האחראים על האוצר בבית המקדש, אל הכהנים ואל הלווים באיזושהי חלוקה צודקת. אנחנו יודעים שבית שני הייתה בעיה, היו מעט מאוד לווים והם התעשרו מאוד, וכהנים היו הרבה והם קיבלו מעט מדי, ואז תיקן עזרה שכהנים יקבלו גם מעשרות. יחד עם הלווים או במקום הלווים, אני נכנס כרגע לסוגיה הזאת, אבל יכול להיות באמת שאנחנו נוותר על זכות הבעלים. לתת את המתנה לכהן, הכל יובא אל בית האוצר, אם כי מה שאני מכיר מנחמיה זה רק לגבי המתנות החקלאיות, אבל יש פחות היגיון, וזה היה גם בזרוע לחיים וכיפה, ואז בעצם מפקיעים מידי הבעלים. את הזכות להחליט למי לתת את זה, משהו כמו, הייתי אומר, מכרי כהונה שמופקד ממנו הזכות למי לתת את זה, או לפחות מופקד ממנו במידה מסוימת, ואז מביאים את זה אל בית האוצר. אבל להלכה הדבר הזה לא החזיק מעמד ולא ברור לי מתי הוא פקע. כתוב בנחמיה, אומר את זה הנביא, מתי חזרו בימי הבית השני לתת לכהנים ולוויים לכל אחד בביתו, אינני יודע. לא ראיתי על זה גם דיון בשאלה הזאת, אבל העובדה היא שבסופו של דבר חזרו לתת לכל אחד בביתו. ועכשיו השאלה, אם התבואה הזאת, אם הזרוע לחיים וקיבה היא ממון משפת, ובכן, במה נותרת הזכות הזאת שדיברנו עליה כאן? שאלת ממון השפת, אני אומר, ביטוי מאוד מאוד ידוע באחרונים, בראשונים, לא מצאתי אותו. וגם לא בשמס. ויש לי ספקות רבים לגביו, למרות שהרבה מדובר על ממון השבט, בשלוש תשובות הכי עזר מדובר על ממון השבט. אצל האחרונים הביטוי ממון השבט היה ביטוי מאוד מאוד מקובל. אני לא לגמרי בטוח בו. אני אקרא לפני כן את הסוגיה בחולין, כן, שדיברנו עליה. תשמע רבי יהודה בן פתירה אומר, משפט מלמד שהמתנות דין. ‫כל אפילו חזר משהו, לא חשוב כרגע, ‫אומרת הגמרא, ‫אחד מה יזכיר את דעתו לידי. ‫דעתו לידי, כי הוא לידיו של הכהן, ‫אז דעתו לידי, מה ימי אמרה פשיטה? ‫זאת אומרת, דעתו לידי בית דבליים. ‫כלומר, הבהמה כולה הגיעה אל הכהן. ‫וכסבר הייתן המתנות שלו ‫הורמו כמין שהורמו דמים. ‫כאן, אם כן, מדובר כבר על דבר אחר. ‫מדובר כאן על בהמה שהגיעה אל הכהן, כפי שהיא. ‫בואו, לטובת העניין, בואו נגיד, ‫הכהן הזה מתפרנס בתפקידו כשוחט, ‫והביא לו הבעלים את הבהמה כדי לשחוט, ‫בעלים הלכו, הכהן שחט את הבהמה, ‫ועכשיו הגופה, הגבייה של הבהמה, ‫מונחת לפניו כאן, ואם כן, משמע, וזה יהיה משפט שהוא יכול לזכות במתנות. ואומר כאן רש"י, יעתו לידי כהן, מה למהם הפשיט אתה יכול לעשות בדיירים? וכאן מהדר, דעתו לידי בתבליו, הבהמה השלמה הייתה מונחת אצלו, וזכה במתנות מן ההפקר. הביטוי כאן הוא, וזכה במתנות מן ההפקר. אני אקרא לכם רש"י בבבא קמא, לא הבאתי לכם להקל. שם מדובר על מה שאתה רצית, אנשים. ולכאורה אם כאן זה גם כאן. ומדובר שם על אחד שצבע את הצמר לפני שהרים ראשית הגז. צבע את הצמר, קנה את זה בשינוי. ראשית הגז, רש"י בבבא קמא, סמ"ך עמוד א', וכאן היא בשינוי, ואפילו דמים לא משלם. הגעתי אליו במסכת חולין, מי שמפנה אליו זה גיליון הש"ס. בגיל הגיל, ואפילו דמים לא משלם. דהן הכהן יכול להסמין עובדים, זה יכול לומר לאחרת דנו. אבל קודם שצבורו. כלומר, הוא צבע את זה, קנה את זה בשינוי, אף אחד לא יכול לטבוע אותו, זה ממון שאלות טובים. בגלל שכל כהן יכול לדחות אותו אצל כהן אחר, אם כל שבט הכהנים יתארגן, אז יוכלו ביחד לטבוע אותו לדין, אבל זה לא מעשי. אז הוא אומר, קודם שצבעו, מי שחטפו, זכה. מה זה העניין הזה של החטיפה, מאיפה זה לקוח? הרשש כבר שואל על רש"י, מה יהיה עם טובת הנאה? אפשר להאמין את זה, מה נאמר טובת הנאה אינה ממון? זה לא דוחק, בגלל שגם להלכה אנחנו נראה, זה טובת הנאה אינה ממון. אז אם אלה, אם הוא חטף, הוא איננו חייב להחזיר לבעלים טובת הנאה. האמת היא שבסוגיה, מי שקורא שם את הסוגיה בחולין, אני התרשמתי שמדובר כשבעל הבהמה איננו מעוניין לתת מתנות כהונה. הוא נתן את הבהמה לכהן, הפקיד אותה אצלו, נתן אותה לשוחט, הוא לא מעוניין לתת מתנות כהונה, ממילא אין לו כאן שום טובת הנאה והוא לא רוצה לתת את זה, והכהן יכול להתנפל, לחתוך לעצמו את הזרוע ולקחת אותו. אבל מרש"י, רש"י אומר גם כאן מי שחטפו זכה בו וגם, כלומר, זה לא בדיוק ממון כהנים. וגם כאן רש"י משתמש, הבהמה השלמה הייתה מונחת לו וזכה במתנות מן ההפקר. וכאן אני רוצה להבדיל בין מה שנקרא ממון השבט לביטוי שאותו אני רוצה כרגע לומר, והוא הפקר אצל השבט. מה החילוק בשני המושגים? ממון שבט, משמע התורה זיכתה את זה לשבט הכהנים. מי יקבל את זה? מי שהבן יחליט. כלומר, ממון השבט, באופן טבעי הייתי אומר, שאנחנו רוצים לקחת כל זרוע ולחלק אותה, לפחות מבחינה ממונית, בין כל הכהנים הקיימים. זה לא מעשה. ולכן התורה זיכתה את זה כממון השבט, מי שהבן יתנו. היכולת לחטוף העניין של ההפקר, שאומר מה שמזרחה מן ההפקר, נראה לי שזה משהו באמצע הדרך. כלומר, הדבר הזה איננו של הבעלים, נקודה. הוא לא הפך מבחינה משפטית להיות למעלה כהנים. ברור, לאף אחד אחר אסור לקחת אותו. זה הפקר חלקי. אתם מכירים אולי את המושג הזה, הפקר חלקי? מה? פאה זה דומה, אבל יש עוד פרק, זה מה יש שם? בית שמה אומרים, הפקר אני מפקר, בית הלל אומרים, הפקר שיפקיר לכולם, אבל באופן עקרוני יש מושג הפקר חלקי. כלומר, אני מסיר את הבעלות, אבל לפני שאני מסיר את הבעלות, אני עושה על כל אחד אחר לקחת את זה. כאן גם כן, לכולם אסור לקחת את זה, לכהנים מותר. התורה הפקיעה את בעלות בעל הבהמה. וממילא זה הפקר לכהנים, כל כהן יכול עכשיו לזכות מן ההפקר. יש בדבר הזה נפקא מינה, ונדון עליה לרגע, וזה שם בסוגיה בחולין, הבאתי לכם את התוספות, שאומר, לפני כן אולי נקרא את הגמרא, בחולין קופלה מלבובת, גוף אמר רב חסדה, מזריק מתות כהונה או שהחלן פטור מלשלם. מדור פטור מלשלם, מה הייתה מהי בהתאם לדכתיב זה? זה משמע, אין על זה תשלום, יש המקור, ואין תשלום על המקור. וזה יהיה משפט הכל. דווקא זה, הזקת ואכלת, זה בגדר מעוות לא יוכל לתקון. והיא בהתאם, הם שמדם עליהם המון שאלות טובים. למה הם לא טובים? כמו שאמרנו, אם כל הכהנים יתאגדו יחד ויתבעו ממני, הם יוכלו באמת לחייב אותי לשלם. אבל כיוון שזה לא מעשי, אז כל אחד שיבוא, אני אגיד לו, זה לא עניין לך, הייתי נותן את זה למישהו. תוספות אומרים שם, מי אולי הוא לשננה מדיין לא טובים וחייב לצאת ידי שמיים? אי כלמי מרדנו דווקא במסיכנות מונה או שהחלן בטור המלאק, על ידי פאה, לא חשוב כרגע, אומר אפילו לצאת ידי שמיים, לא מחייב. מה לתוספות ברור לגמרי, זה ממון שאין לו טובים, כלומר כל אחד שיבוא אני אגיד מה אחד שאני לא אתן לך, אני אתן למישהו אחר, בוא השני, אני אתן את זה לשלישי, בוא איפה שני, אני אתן את זה לראשון. בקיצור, אני אתחכם איתם, אף אחד לא יוכל לתבוע אותי. זה דבר שנכון, בידי בדיני בשר ודם, אין תובע. אבל יוצאת ידי שמיים, הרי ברור שזו התחכמות. וכיוון שזה ממון השבט, אני צריך לתת את זה לכהן מן השבט. וזוהי המשמעות של לצאת ידי שמיים חייב, בפאה אומרת הזכות שלא חייב. הר"ן לגבי צמר שם, אומר, לא הספיק לתנוע את שצבאו ישראל זה פטור דקן יהיה בשינוי, ואבל הם מזיק מתנות כאילו, או שהחלן, למה אמרו את הפרק הזאת, פטור מלשלם, אף על גב דלא אמרין על שינוי קונה, אלא עניין שאינו מחזיר לגוף הצלם, אבל צריך להחזיר עוד דמים. הרי שינוי קונה זה לא שאתה זכית, צריך לשלם תמיד תמורת מה שגזל. אפילו הרי מהשינוי מן השינוי לפותחו לגמרי, אף מדמי צמר, כמעט שפקע מצוותו, לגר חיובה, דממון המתגבי. מלשונו של הר"ן, נראה ברור, כך לומדים גם האחרונים, קצות ועוד, לומדים מפורש מלשונו של הר"ן, נראה על פניו, שלא חייב לשלם כלל. לא, אבל זה ממון שאין לו טובים לא במובן של התוספות. תוספות, אמרנו, תיאורטית, אם כל השבט יתאגד, יכולים גם לתבוע אותו בדין. רק כיוון שכל השבט לא מתאגד, אז זהו, הוא הולך להוא. אני לא יודע אם אתם יודעים, היום יש מושג, אני מאוד לא אוהב אותו, שם בני אהרן ברק, וזאת עוד סיבה שאני לא אוהב אותו, אבל מה שנקרא ידידי בית המשפט. כלומר, כל מיני גופים שלקחו הגמוניה לעצמם, להיות בעלי דברים בנושא מסוים ששייך לכל העולם, ואז בית המשפט נתן להם שם טובה. כן, אני יודע, בית המשפט מחוזי, כמה זמן, שהמשטרה יכולה לנתק, כלומר, או לדרוש מספקים, לנתק את האינטרנט לחברות הימורים בלתי חוקיות שעושות הימורים דרך האינטרנט. זה דבר חשוב. בא איזשהו איגוד שהגדיר את עצמו איגוד המשתמשים באינטרנט. הגיש תביעה לבית המשפט העליון וזכה. והמשטרה לקחה בחזרה, על פי הוראת בית המשפט, את ההוראה שלה לנתק את השרתים לחברות של הימורים בלתי חוקיים, וכל מי שיש לו כאן כסף יכול עכשיו להמר הימור בלתי חוקי דרך האינטרנט, מומלץ ביותר. אבל פירוש הדברים, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה, בית המשפט קבע את זה עוד מזמן, זו דוגמה של שימוש, קבע מי שיהיה בגדר בעל דבר, בגדר תובע, גם כשבעצם משתמשי האינטרנט, מישהו יכול לייצר את כל מי משתמשי האינטרנט? אני אחד ממשתמשי האינטרנט, ואני בעד שינתקו את השרתים לחברות ההימורים הבלתי חוקיות. אבל הם מייצגים אותי בבית המשפט, והם מייצגים אותי על פי דעתם, ועל פי דעתם זה, אני יודע, פגיעה בחופש השימוש באינטרנט וכו' וכו' וכו'. כן. תשאלו מאיפה אני בקיא כל כך במשפטים. לא, אני בקיא מאוד במשפטים ש... נועם סולברג, אחד מאיפה הוא היה בעמדת יחיד, כן, אני כתבתי לו חוות דעת שהוא צדק ולא מטעמו. אבל לא חשוב כרגע. לעניין שלנו יכול להיות מישהו שייצג ציבור שלנו. בהלכה אין לנו כזה דבר. אבל אם היה, בואו נגיד, אם הייתה נאמר הסתדרות הכהנים, או הוועד, או ועד העובדים של הכהנים, הוא יכול היה לטבוע את המזיק מתנות כהונה ולזכות בדין. רק כיוון שאין ועד פעולה של הכהנים וועד עובדים של הכהנים, אין מי שיכול לתבוע אותי. זה מצב שאני חייב לצאת לידי שמיים? לדעת התוספות, כיוון שזה ממון הכהנים. לדעת הרן אני לא חייב גם כן לצאת לידי שמיים. ההבנה הפשוטה, לעניות הבנתי, כמו שאומר רש"י, זה הפקר לכהנים. כלומר, התורה רק הפקיעה את הבעלות שלי. זה לא הפך להיות ממון הכהנים עד שאני לא אתן את זה לכהן. לכן הכהן יכול היה לחטוף את זה. אבל אם לפני שהוא חטף, אני אכלתי את זה, או הזקתי את זה, או צבעתי את זה, וקניתי את זה בשינוי, אז הוא לא זכה מן ההפקר, אני לקחתי את זה במקומו. ואני פטור גם מלצאת ידי שמיים. ודאי שאין עליי מצווה לאכול מתנות כהנים, וודאי שאין עליי מצווה להזיק מתנות כהנים, וודאי שזה לא בסדר. אבל אם עשיתי את זה, אין לי חיוב אפילו כלפי שמיים לשלם את זה. כיוון שהדבר הזה היה הפקר לכהנים ולא ממון הכהנים. נדמה לי שרש"י והר"ן כאן, מבחינה זאת בשיטה דומה, ואנחנו נראה גם שיטות אחרות, אבל בואו נלך גם לכמה הסברים אחרים שהבאתי כאן לפניכם ושביקשתי שתבחנו אותם, מה שנקרא הסבר ג' וד', וזה יכול להיות שזה קשור לטובת ההנאה ויכול להיות שלא קשור לטובת ההנאה. מסתבר, קשור לטובת ההנאה, אבל אני לא רוצה לשלוט את זה וזה, כמה שטובת ההנאה אינה ממון. ועל פי ההסברים האלה אני רוצה לטעון שגם אם אני אומר מתנות תאונה כמי שהוא מודמיין, יש לבעל הבהמה בעלות על מתנות הכהונה. והמשמעות של כמי שהורמו דמיין היא משמעות מוגבלת. והבעלים הוא בעל הבהמה. ננסה קודם כל לבסס את השיטה הזאת למשהו, ננסה להוכיח אותה ונראה אם זה הולך. תראו בקצות, בסימן ר' מ"ג סעיף קטן ד', הבאתי כמובן חלק קטן ממנו. ראיתי, וכולי להגאון המחבר פרי חדש, שאלה דמותר ליתן לכהן קטן פדיון חמש סלעים. דבן. מה היא טעמה דדעת אחרת מקנה איטלי לקטן זכייה מן התורה? שוב, דילקתי לקראת הסוף, אלא אני דעתי לא שייך במתנות דעת אחרת מקנה. וכיוון דגם על הטובת הנאה אינה ממון, אם כן אין לבעלים במתנות כלום ואינו זוכה הכהן במתנות, אלא לעצמו, רבה לכמו מציאה דעינו דעת אחרת מקנה. חד וחלק. אדם רוצה לתת 5 שקלים של פדיון הבן לכהן קטן. הבעיה היא בהקנאה. הרי כהן קטן אין לו יד לקנות. עדיין קטן קונה, כמובן, בדעת אחרת מקנה. הדעת של המקנה מעורבת כאן איתו ומפצה על אי קיומה של דעת קונה. הגיוני. כאן השאלה האם יכול להקנות לו פדיון אחר בדעת אחרת מקנה, דעת הפרי חדש שקל. מה משהו מכאן? שבעל הכסף, או אבי הבן במקרה שלנו, או במקרים האחרים שלנו, בעל הבהמה, הוא בעל הבית. ולכן יש לו דעת אחרת מקנה. כיוון שזה שלו. המחלוקת העולה כאן בין הקצות לבין הפרי חדש היא מחלוקת מצומצמת. מה אני מתכוון עם מחלוקת מצומצמת? היא רק למען דאמר, טובת הנאה, טובת הנאה אינה ממון. אבל למען דאמר, טובת הנאה ממון, משמע מהדברים שהקצות מודל לשיטת הפרי חדש. ננסה לעשות כאן את ההבחנה. נדבר קודם כל למען דאמר, טובת הנאה ממון, מה שעולה מתוך דברי הקצות, שדעת אחרת מקנה, הייתה עוזרת להקנות לכהן, אם זה זרוע לחיים וקירה, ואם זה במקרה שלנו כאן, פדיון הבן. התורה נתנה בעלות, אז מה פירוש מתנות כהונה כמישהו מימון הבן? מה נעשה עם זה? אנחנו נוכל כאן לדבר על בעלות חלקית. ואז יש בעלות חלקית לשבט, ובעלות חלקית לבעל הבהמה, או כאן לבעל 5 שקלים. בואו נדבר על בהמה, יותר נוח למרות שהם מדברים על 5 שקלים של פדיון הבן. מהי משמע בעלות חלקית? חילקת את הבעלות, חלק מן הבעלות של השבט, חלק מן הבעלות של, של בעל הבהמה. אני רוצה להציע 2 חילוקים, חילוק אחד מסובך יותר, יש לי אליו אסמכתאות, אבל אני פחות אוהב אותו. והייתי אומר, ברוח דברים שאמרנו בשיעור היומי שלנו לגבי קודשים קלים, הזרוע לחיים והקיבה הם ממון השבט. אבל זרוע לחיים והקיבה יש בהם לא רק ממון, מה יש בהם עוד? יש בהם גם בשר. כלומר, יש כאן ממון, אבל יש כאן גם בשר. כלומר, זרוע, בואו נגיד, זרוע זה דבר ששווה 50 שקלים. אבל זה גם זרוע, נכון? זה משהו שמבשלים אותו ואוכלים אותו. 50 שקלים לא מבשלים ולא אוכלים. כלומר, יש בזה 2 צדדים. הממון הוא של השבט. הזרוע היא שלי, ואני יכול להחליט למי לתת. וכיוון שבזרוע, בצד הזרועי של הזרוע, לא בצד הכספי של הזרוע, אלא בצד הזרועי של הזרוע, זה כמעט כמו חלוקה בין חומר לצורה. כן, בואו נגיד, הייתי יכול לדבר על השולחן הזה, הייתי יכול לדבר על העץ שבו, והייתי, אני יכול לדבר על צורת השולחן שם, ואני יכול לחלק אותה. אבל בואו נדבר כאן על הזרוע ההואיל והזרוע היא שלי, אני יכול להחליט לאיזה כהן לתת את זה. ממילא, כוח ההחלטה הזה שלי הוא בעלות, מכוח הבעלות הזאת יכולה להיות לי דעת אחרת מקנה, אני יכול לתת את זה לקטן. זה אפשרי, זה קצת מסובך. חלוקה מהסוג הזה עשינו בשיעור היומי לגבי קודשים קלים, שייתכן שהקודשים שייכים לבעלים, אבל הממון שבהם שייך להקדש, דברים מפורשים שאומר הקובץ שיעורים, הוא לא אומר את זה בסוגיה שלנו, אבל הוא אומר את זה בסוגיית קודשים קלים. מי שרוצה שיסתכל בש"ג, לא נעסוק באפשרות הזאת כרגע, אני הייתי מעדיף אפשרות שלכאורה נראית יותר מסובכת, לעניות הבנתי יותר פשוטה. ויש לי סיבה להגיד מה אפשרות השנייה, אבל אנחנו נראה אותה בהמשך. והיא לא לחלק בין הממון לבין הזרוע, אלא לחלק בעלות, אלא לדבר על בעלות חלקית במושגים של גוף לפירותיו. דקל יכול להיות שלי, ואם אני מוכר לך את הדקל לפירותיו, אז ממילא אתה הבעלות על הדקל לעניין הפירות שלך. זוהי חלוקת בעלות. הבעלות על הדקל לעניין עצי הסקה, או לעניין לשבת בצילו של הדקל, או לעניין הלולבים שבו, לא חשוב כרגע, היא שלי. בעלות על הדקל עניין להוריש אותו היא שלי. הבעלות לעניין הפירות היא שלך, כלומר הבעלות מתחלקת, זה לא חלוקה שאנחנו יכולים לחלק אותה בגרזל, זו חלוקה וירטואלית, תיאורטית, אבל היא קיים. חלוקה משפטית, נכון. וכאן אני יכול להגיד לגבי הזרוע, השבט הוא הבעלים, אבל התורה הותירה בידיי בעלות אחת, ומה היא? לגבי ההחלטה למי לתת. זוהי בעלות, מכוח הבעלות הזאת, יש לי גם דעת אחרת מקנה, ואני יכול להקנות את זה לכהן הקטן. כאמור, כל זה עם טובת הנאה ממון, שזוהי המשמעות שהתורה נתנה לי את ההחלטה למי לתת, וזוהי החלטה משפטית של הממון. אומר לכם את עניות דעתי המאוד מאוד נחרצת כאן, שבלולי דברי קצות החושן אני תומך גם מבחינה ערכית מאוד בדברי הבכי חדש. ובאמירה שהדבר הזה נכון באותה מידה גם למה דבר, תומת ענה אינה ממון. אז זה לא ממון, אז מה? אבל התורה נתנה לי זכות ההחלטה. אז אמרתי, מבחינה מוסרית, אין המשמעות שאני אתן את זה למישהו שיעשה לי אחר כך טובה. אבל יש לי בכל אופן איזושהי זכות החלטה ערכית למי לתת את זה. אני עוסק היום עם כל מיני גופים בכל התוכניות הכלכליות שלי, איך להוציא את המשק מהמשבר. לא, אבל יוצא לי לדבר, הייתי גם אצל שר המסחר לאחרונה, וטיפלתי בזה עוד כל מיני... אני לא יודע, אני מנסה לדחוף. אחד הרעיונות שאני מנסה לדחוף, זה אגב רעיון של מוסר שקיים בכמה מקומות, אני חושב שהוא רעיון מאוד מאוד נכון. והוא שאדם יהיה זכאי להחליט לגבי המס הכנסה שלו. לגבי מס הכנסה שהוא משלם, יהיה זכאי להחליט על 15% למה הם הולכים. שוב, על פי קריטריונים, לא בדיוק למי הם הולכים. הוא את 15% האלה רוצה לתגבר את החינוך התורני. הוא רוצה 15%, אני יודע להקדיש לביטחון המדינה, אני יודע להקדיש לעניינים סוציאליים, להקדיש לעניינים ספורט, ייתנו אפשרויות, ויהיה אחוזים, והדברים יעשו בצורה הגיונית, לא חינוך מול ספורט, כלומר, אלא בצורה הגיונית, אבל שיהיה לאדם חופש, זה נותן לאדם גם יותר מוטיבציה לשלם את המס, וזה גם צודק יותר. ומי שמשלם יותר, שתהיה לו גם זכות החלטה. זה לא סתם שהרגיש לעצמו פרייר, שהוא עובד הרבה, ולוקחים ממנו הרבה, והשכן שלו עובד מעט וחי על הגב שלו. אני רוצה לומר, יש גם משמעות ערכית לחלוקת כסף, לחלוקת מתנות. ולכן בהחלט יכול להיות שהתורה נתנה לו את הבעלות ואת הזכות למי לתת גם למען אמרת, אבל תנאה אינם המון, וכמו שבעצם עונה מתוך דברי הפרי חדש. ולכן יש לו בדבר הזה דעת אחרת מקנה. ואם יש פה איזה יתום קטן, ואני רוצה לתת לו 5 שקלים כסף כדי שיהיה לו ממה להתפרנס, אז אני בדבר הזה מהווה דעת אחרת מקנה, אבל כאמור המשמעות היא, וזה נגד פוסקים רבים, שיש לי דעת אחרת מקנה. כלומר, התורה הותירה לי איזשהו צד של בעלות בנושא הזה. הדבר הזה כנראה שנוי גם במחלוקת של בעלי התוספות. והתוספות בחולין שם, נתתי לכם אותו, יש בו טובת הנאה לבעלים, אומר, נראה זה דבר שיש בו טובת הנאה לבעלים, אפילו בעל עני ולקחו, כאן הוא שם מדבר על בעלים שהוא לא הכהן, אלא דבר שם על מעשר עני, אפילו בעל עני ולקחו מוציאים מידו. ודבר שאין לו תמתנה לבעלים, לקחו אין מוציא מידו. חזרנו לשאלת החטיפה. שדיברנו עליה מקודם. בא מישהו וחטף. בא כאן כהן, הוא מדבר על מעשר עני, אנחנו נחזור לעניין של כהן. בא כהן וחטף. תוספות אומר, במה זה תלוי, אם יש טובת הנאה לבעלים או אין טובת הנאה לבעלים, משמע קצת כמו הקצות. אם אין טובת הנאה לבעלים, אז אין לבעלים שום בעלות. אם יש טובת הנאה לבעלים, יש לבעלים בעלות להחליט, ואתה לא יכול לחטוף את זה מהם. אם כי ייתכן שאם אין טובת הנאה לבעלים, בבית התורה נתנה לבעלים את הזכות להחליט, זה מועיל לעניין דעת אחרת מקנה. אבל אם מישהו חטף, אז לא מוציא מידו, למה? כיוון שהוא חטף משהו שאין בו שווה פרוטה. כן, אז זה כמו גזל בפחות משווה פרוטה, ואז הייתי אומר שאם הכהן הזה שחטף הוא בן נוח, אז הוא נהרג על זה. טוב, זה לא יכול להיות, כן, אם הוא כהן הוא חייב להיות יהודי. אבל אם הוא יהודי והוא חטף, את הדבר הזה, אז אמנם הוא גזלן, אבל מכיוון שזה שווה פחות משווה פחותה, כמו שטובת הנאה אינה ממר, אז הוא לא חייב להחזיר. יכול להיות. יותר נוח לי להבין את התוספות כשיטת הקצות. כלומר, האם התורה הותירה זכות בעלות לבעלים, או שהבעלים הופקעו לגמרי בזכויות בעלותם? כאן אומר התוספות, זה תלוי בשאלה אם טובת הנאה ממון, או טובת הנאה אינה ממון. כאן אני חייב לומר שהתוספות בבבלה מציע, הבאתי לכם אותו, כתוב שם, ואם תאמר, המה אין מוציא מידו. שם מדובר על תקפו כהן, לגבי בכור. תקפו כהן, אין מוציאים אותם מידו, ואם תאמר, המה אין מוציא מידו. נגיד שבספקות זוכה הכהן, אבל המה אין מוציא מידו. הרי הבעלים יאמרו ליתן לכהן אחר, יש לומר במקרה הכהן. אינם אינו יכול לתבור, רק טובת הנאה שיש לו בו, למה דאמר טובת הנאה ממון. הדבר הזה לא בו. אבל מה שעולה שם מתוך דברי התוספות, בתירוץ הראשון, שאם לא היה מדובר במכירי כהונה, היו מוצאים מידו, היו מוצאים מידו לחלוטין, משמע בין למה דאמר טובת הנאה ממון, בין למה דאמר טובת הנאה אינה ממון. באמת היום מוציאים ידו, רק בגלל מכירי כהונה, אין מוציאים ידו. ואמרתי, בהחלט ייתכן שהזכות של הבעלים לתת לכהן שהם רוצים, זוהי זכות בעלות גמורה, אתה גזלת לו זכות בעלות ומוציאים את זה מידך, זה של הכהן. מהבחינה הזאת, לפחות לגבי מספר. ניתן עוד דוגמות לדבר הזה, לעובדה שיש כאן קצת בעלות של הבעלים, ואז נגיע לשיטה הרדיקלית ביותר, והיא הפצצה של החלק הזה של השיעור, ובזה נגמור. אבל קודם כל, ביקשתי כאן לראות את הסוגיה בקידושים בדף ו'. אמר, אין לך מנה על מנה שתחזירו. באמת, כן, מה שמוגדר אצלנו כמתנה על מנת להחזיר. אין לך מנה על מנת שתחזירו לי, במכר לא קנה, באישה אינה מוקדשת, בפדיון הבן אין בנו פנוי, בתרומה יצא ידי מדינה, מסור לעשות כמבנה שנראה כבן המסייע בנת הקרנות. מוריי ורבותיי, מותר לתת תרומה לכהן, ומה להגיד לו, אני נותן לך את זה על מנת שתחזיר. מתנה על מנת להחזיר, מה אני אעשה עם זה? אני אלי ישראל, אני אמכור את זה לכהן אחר. אני נותן לך את התרומה במתנה על מנת להחזיר. אסור לעשות. כהן עושה עבד הקרנות, לא נדבר כרגע על ההלכה הזאת, זה הלכה בפני עצמה. אבל מוריי ורבותיי, אם אני יכול לתת דברים במתנה על מנת להחזיר, מה זה אומר? שאני בעלים, אחרת איך אני מתנה כתנאים? אם אני רק מוסר לו את זה, כשאני משיב עבדה, אני יכול לתת למישהו את העבדה במתנה על מנת להחזיר? לתת אותה על מנת להחזיר? זה לא שלי, אני לא יכול לתנות תנאים. אם אני יכול לתת את זה, משמע יש לי כאן בעלות. בעלות גמורה, בעלות רק כדי לתת. אפשר ככה ואפשר ככה, אבל משמע שיש לי בעלות. הדבר הזה כאן שוב חוזר למחלוקת שאמרנו מקודם, בין הרמב״ם למורדכי, וזה חשוב לראות. הרמב״ם פוסק בהלכות אישות פרק ה' הלכה ו'. אבל ישראל, אין שקידש בתרומה ונפריש בגרונו, אינו מקודשת, שהרי אין לו מוכר ואין לו מטבת הנאה, כפי שנותר לכל כהן שיוצא, וטובת הנאה אינה ממון. רמב"ם פוסק שטובת הנאה אינה ממון. בהלכות תרומות, נתן תרומה לכהן על מנת להחזירה, יצא ידי נתינה. אתם שומעים? משמע שהוא נחשב כבעלים, גם למד אמר, טובת הנאה אינה ממון. אמרתי, היכולת הערכית שלי, בלי קשר לטובת הנאה ממון, להחליט לאיזה כהן אני נותן את זה, אם אני נותן את זה לכהן תמיד חכם, לכהן ספורטאי, לכהן אני לא יודע מה, אוהב צדקה וחסד, אני יודע, לכהן פעיל באיזה ארגון חשוב. זכות ההחלטה שלי, גם אם היא לא שווה ממון, הופכת אותי להיות בעלים גמור, ואני יכול לתת לו את זה במתנה, אני אומרת להחזיר. לעומת זאת מרדכי, שביקשתי מכם לראות, אומר, אפילו אם ראובן נתן מעשר לבניו של שמעון, הסמוכים על שולחנו של שמעון במתנה על מנת שאין לאביהם רשות בהם, אלא לצורך עצמם, מה שהם עושים ונותנים, לא מעט נתנה, כיוון לטובת הנאה אין הממון. כלומר, ראובן נותן לבניו של שמעון, שהם כהנים, כן, שם זה מעשר, הם לוויים, ראובן נותן מעשר לבניו של שמעון, ומתנה תנאי. מה אומר מרדכי? אם טובת הנאה היה ממון, היה מועיל התנאי, כיוון שטובת הנאה אין הממון, לא מועיל התנאי. כלומר, בניגוד לרמב"ם, שלמרות שהרמב"ם פוסק טובת הנאה אין הממון, מועיל התנאי, פוסק מרדכי, תלוי בשאלה אם טובת הנאה ממון או טובת הנאה אין הממון. כלומר, השאלה כאן, האם זכות בעלות, גם איזושהי זכות ערכית כזאת, לתת את זה, האם זה נותן בעלות או לא נותן בעלות, אבל מכל המקומות האלה משמע, זה ודאי לא ממש ממון השבט, ולמרות שאני פוסק מתנות כהונה שלא הורמו כמי שהורמו, עדיין יש לי זכות בעלות בדברים. איש איננו יכול לחטוף, וכל הדברים שאמרנו מסביב לגבי חטיפות לא קיימים, לא רלוונטיים, יש לי בדבר הזה איזושהי זכות בעלות. אני אומר לדבר האחרון, הוא בעצם הפצצה, אתם תחליטו, לא הייתי סתם נותן לעצמי הסכמה, ואני קורא את הרצווה בקידושים. ואחר כך אני רואה ששכחתי כאן עוד משהו, אז אני אגיד גם אותו, אבל נקרא את הרצווה בקידושים, זה המצאה גדולה מאוד. איפה אני מגיע לרצווה בקידושים? הקצות באיזשהו מלא מקום שולח לשם. כן, הוא לא מביא אותו, אבל שולח מלא מקום. לשם קצות שלא הבאתי לכם אותו בסימן רשע עם ה' א', שולח את שם. הנה אני, למען דאמר טובת הנאה ממון חשוב כאילו קולו שלו לגמרי. ושמעו טובת הנאה זה איתו לגמרי. וכדי תנן המקדש בתרומות ומנסות משמע לישראל דומי עד הכהן. כלומר, ישראל יכול לקדש אישה, מסך קידושי, מזכיר? ישראל יכול לקדש אישה בתרומות ומנסות. משמע ישראל דומי עד הכהן, שמקדש בתרומה ממש, ולא בטובת הנאה שיש בו. הוא לא מקדש בחלק הממוני של טובת הנאה שיש בו. משמע כל התרומה היא שלו. זה, כאן כמובן חולק על כל, זה מתאים למה שרשמתי לכן בסעיף ד', בעל הבהמה נחשב כבעלים לחלוטין על המתנות עד שייתן אותי. החיוב לתת אינו אלא חיוב בגבר. וכתבתי את זה גם לסובר מתנות כהונה כמי שאומרו דמיין שהרי זוהי ההלכה. התורה קבעה אותם כמתנות, אבל לא הפקיד בעלותו של בעל הבהמה עד שייתן. רק קבעתי גם שירות אחר, שיש לו בעלות לעניין ההבדל בין בעלות על הגוף לבעלות על הממון, אולי לא נראה מן הרתווה. מן הרתווה נראה שהוא בעלים גמור, גם אם התורה הרימה את זה. ואמרה שזה יש על הכהן, זה הוראה לבעלים לתת את זה. והוא בעלים גמור, הוא יכול לקדש בזה אישה לחלוטין, לפחות אם אני אומר טובת הנאה ממון, אבל לא זה מה שמשנה לי כרגע. משמעות הדברים שהוא בעלים מתחילה ועד סוף המתנה. אולי אני אדלג, אולי רק נגיד בקצרה, כיוון שבדי התארחתם לראות במקורות, אז אני אזכיר בקצרה גם את מה שהבאתי משו"ת הרשב"א ומשו"ת הראש. שם עולה על ממון העניים, עולה לנו שאלה מעניינת. מה השאלה שעולה שם? מישהו ראה אולי? ממון עניים, זה כמו ממון השבט. כאן זה שבט העניים, כן? בואו נגיד, מי שקורא את ספר הדברים, מגיע למסקנה גם לגבי שבט לוי. זה בעצם הכוונה לעניים, כן? הלוי, שבט הלוי בספר במדבר, מי שנבחר בספר ויקרא במדבר זה מי שנבחר לעבוד במקדש. הלוי בספר דברים זה העניים. אין לו נחלה, שאין לו בגוש, אפשר לקחת אותו איתך ולתת לו לאכול. אבל כאן מדובר על ממון עניים, ועולה שאלה מעניינת, מישהו אולי יספיק לראות אותה. שאלה ממש טובה. בואו נגיד גבי צדקה, שמחזיק ממון עניים, האם מותר לו להלוות את זה בשוק האפור? להשאירים, חס וחלילה, שוק האפור על אפילו אסור להזכיר את זה במדרש. אבל האם מותר לו להלוות את זה בריבית? להלוות ממון עניים בריבית כדי שיהיה יותר ממון עניים. מה היתר להלוות את זה בריבית? מה?
אין
בעלים. אין בעלים. וזאת השאלה ששאלנו מקודם. הרשב"א אומר, בארון של עניים הקדש, תסתכלו במקום, מסתבר שמותר להלוותם קרוב שכר וערבות וזה כמעות של יתומים, וקרוב אני אמר שאין ריבית אף בהקדש עניים. לפי שמעות הללו, אין להם בעלים. אין להם בעלים. אין בעלים, מותר להלוות בריבית. הראש רואה שיש בעלים. מי הבעלים? העניים. זה מעין אותה מחלוקת שדיברנו, האם זה ממון השבט או הפקר השבט. אתם מבינים? האם זה סוג של הפקר שמותר לעני לבוא ולקחת, לאף אחד אחר אסור לבוא ולקחת, זה מעין הפקר לעניים? או שזה ממון השבט. אם זה ממון השבט, כמובן אסור להלוות את זה בריבית. אגב, אני רוצה להגיד לכם שאלות דומות עולות לגבי בנקים. כן? מה זה בנק? למי זה בדיוק שייך? לגבי שאלות של ריבית. בנק זה לא אדם. מה, כאן עולה שאלה, יש הבדל בין לקחת לבנק ויש לבין לתת לבנק, וסתם ככה, אני אומר לכם, מעוד כל מיני סיבות, אני מאוד מאוד ממליץ לאנשים, לא להיכנס לאוברדרפט, כל הסיבות האלה, יש כל העניינים האלה של הריביות, את העסקה, עוזר בדוח הקרב, לתת לבנק ולקבל ריבית זה הרי הרבה יותר פשוט. אני אומר לכם בגלל השאלה, אם זה גוף, אם זה אדם, אם זה מישהו אחר, זה דבר שכדאי לדעת אותו, אנשים שחוששים שיכנסו לאוברדרפט ורוצים להדר במצוות, פותחים חשבון בבנק הדואר. זה פותר להם גם בעיות כלכליות. בבנק הדואר אין אוברדרפט. כדאי לדעת את זה. אבל אני חוזר לעניין שלנו, השאלה האם גבי צדקה זה ממון עניים או הפקר עניים, זה מעין השאלה הזאת. אני חוזר שוב ומסכם פה את כל ארבע השיטות, בעצם נמצאות כבר לפניכם. ואמרנו כל מיני מחלוקות, לתלות את זה בזה, קודם כל בשאלה אם זה ממון או הפקר, ואחר כך בשאלה האם יש בעלות כלשהי לבעלים, ואם הבעלות לבעלים היא בעלות מוחלטת כמו הרתבה, או בעלות לעניין דעת אחרת מקנה, בעלות לעניין מתנה על מנת להחזיר, בעלות לכל מיני כאלה דברים, כלומר בעלות למי לתת, גדר בעלות, וממילא לא ניתן לחטוף את זה, זאת השאלה הגדולה אם ניתן לחטוף או לא ניתן לחטוף כאן במחלוקת ראשונים. זה פחות או יותר חלקו הראשון של השיעור, מה מעמדם של מתנות קיומים. אנחנו ננשום עמוק, יכולים לסגור, אנחנו עוברים לחלק השני. לפני שאנחנו עוברים לחלק השני, אני מכריז על הפסקה של 5 דקות, לא כדי לשתות קפה, כדי להתאוורר, ובהתאווררות הזאת אני במצוותו של מוטי גודמן, אני אגיד פה כמה מילים, רוצה שאני אכתוב את זה, אני דחתי לומר. דברים שלא קשורים לאנשים, עדיין תוכלו להתאפרד. אני כאן חש קצת תשומת להתנצל. היה לי שיעור שהיה לי מאוד מאוד יקר תמיד כל השנים בשבועות, נותנים פה שיעור על נושא כלשהו. ובכלל, מה הדבר יותר נכון מזה ש... תלמיד שנמצא בישיבה כבר כל כך הרבה שנים, כמוני, 45 שנה, אני לומד כאן בישיבה, שיהיה כאן מה היום המתאים יותר מאשר יום מתן תורה להיות כאן. וזה לא פעם ראשונה שאני נוטש את הישיבה בשבועות, וזה לא נובע משום תחושת זרות, ולא משום תחושה שאני לא רוצה להיות כאן, וההפך הוא הנכון. אין מקום יותר יקר לי ואין יום יותר יקר לי מאשר להיות פה בישיבה, מאשר אין מקום יותר יקר לי להיות פה בשבועות מהישיבה, ואין יום יותר יקר לי להיות בישיבה מאשר שבועות יום מתן תורה והחוויה הגדולה ולקבל את התורה יחד עם כולם. אני רוצה להיות פה, אבל אני בכל אופן רוצה להסביר את לאן אני הולך בשבועות, ואני מסביר את זה בגלל שאני רואה את עצמי כי הולך פה בשליחות כלל הציבור. אם לא הייתה לי תחושה שאני יכול לעשות את הדברים הזה בשליחות כלל הציבור, לא היה לי כוח לעשות את זה. זה לא נחמד, אני הולך לא לבית מדרש, אלא למקום שאני אבדק על ידי סלקטור, שאני אכנס לשם, וכמו אם אני לא מחזיק איזה עולם בכיס או כל מיני כאלה דברים, מקום מלא פאבים וכל מיני כאלה דברים, בואו נגיד, יורד למדינת תל אביב, בעניין הזה לא סתם יורד למרתפים שם לבטה, בתור תל אביב, ולבית צוותא, מי שמכיר. הרעיון הזה בעצם רבני צוהר, אני פחות או יותר הייתי חבר בארגון הזה מיום הקמתו של רבני צוהר, יש להם כמה מפעלים, אני חושב מפעלים חשובים, ואחד מהם זה באמת להנגיש את התורה לכלל ישראל. ומה שאולי חשוב רק לי, אין דבר שמעלה לי יותר את הפיוזים, מהעובדה, וזה היה לפני כמה שנים, זה השתנה, גם בתקשורת, חג השבועות. חג השבועות יש שני דינים, או שזה חג המים, אני לא יודע, זה אצל עדות המזרח, ששופכים מים אחד על השני, לא יודע למה, או שזה חג של מאכלי חלב, וכל היום מפלפלים בשאלה הכל כך לא חשובה הזאת, למה אוכלים מאכלי חלב בשבת. באמת שאלה כל כך לא חשובה. שאלה שיש עליהם 100 תשובות, מה שאומר שכנראה אף אחד מהם איננו. כן? אבל אני סתם אומר מאכלי חלב לחג שבועות, אני אומר מהניסיון האישי שלי, אם אוכלים בשרים בליל שבועות, אי אפשר להיות הכי בניים. כן? השן של הבשר עולה למוער, ולאכול מאכלי חלב לחג שבועות לא הכוונה לזלול 6 חבילות גבינה או 17 עוגות גבינה, הכוונה לעניות דעתי של מאכלי חלב לאכול בליל שבועות ארוחה קטנה. ארוחה קטנה כמו ארוחת בוקר. משהו כזה יכול להיות יותר דימה, אבל ארוחה קלה זה הדרך היחידה והמרשם היחיד להיות ער עד הבוקר. אבל אני לא מדבר על זה, אבל העובדה שמדברים כל הזמן שרק שבועות מאכלי חלב ומים זה מפוצץ. בשנים האחרונות סוף כל סוף מדברים גם בתקשורת חג שבועות קיימותו. להתחיל באמת ממפעל גדול מאוד של הנגשת התורה לכלל הציבור. ואני רואה את עצמי כשותף לעניין הזה, ואני הולך לשם ואני אמר לכם, זה לא המקום הכי נחמד להיות. באמת, כל השיעורים ניתנים ברקע הומוסה, כלומר, כל הפאבים שם שזה, אבל בסך הכל, פעם האחרונה שהייתי שם היו 900 איש, כמעט כולם חילונים. וחשוב שהם ידעו שהתורה שייכת גם להם, ושתורה ניתנה בחג השבועות גם להם, ותורה ניתנה לכלל ישראל. ובאמת, הדבר שהכי מקרב אותנו, למצב שכל עם ישראל אומר נעשה ונשמע, זה השיעורים האלה, שבאים גם יהודים, שלא מעניין אותם תורה כל השנה, ויש להם יום אחד שמעניין אותם תורה, ויום כיפורים באים להתפלל, שבועות באים לתורה. אז שוב, גם ביום הכיפורים, תפילה קצת יותר קלה, גם אם הייתי מעיז, אני לא מעיז גם ביום כיפור, הייתי לא להתפלל איתם, אבל בואו, יום כיפור אני מתפלל כאן, ואני כיפור חלק מהציבור, אבל בחג שבועות, אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, אני חושב באמת יפה של כולנו, ואני חושב שבאמת אני עושה את זה בשליחות כלל הציבור כאן, ואני מתנצל על ההיעדרות שלי בדיוק ביום שלא ראוי להיעדר, אבל ברוך השם, הישיבה שלנו נתברכה בארבעה ראשי הישיבה, אז לא נורא עם אחד מאיתם. לגופו של עניין, אנחנו נחזור לחלק השני של השיעור. החלק שאני מספר יותר, ובגלל שהוא מסובך יותר, אז יש פה לא ארבע תשובות, אלא יש פה 7 תשובות. אני לא יודע אם נספיק את כולם, ננסה להספיק מה אנחנו יכולים, וכאן אנחנו מדברים על השאלה הבאה. עד שהגמרא דנה אצלנו בשאלה אם זה ראוי או מוחזק, שתדון בשאלה איך זה נכלל שלא. מעבר לשאלת הראוי והמוצק, איך זה בכלל הופך להיות שלו. אז הגמרא פותרת את הבעיה ואומרת, מכירי כהונה, אז מה? כן, אז אני הכהן, חבר טוב של המשפחה, ורגילים לתת לי מתנה, איזה זכויות ממוניות זה נותן לי, גיוון? זה נותן לי זכויות ממוניות בגוף הממון. בגלל שהרגילים לתת לי מתנות, אז פתאום, זה נשמע מפחיד, בואו נגיד שהזמנתי כבר מישהו שלוש פעמים איזה אדם לאכול אצלי, כבר יש לו זכות לאכול אצלי. מהיום הזה ואליו, הוא יכול לבוא אליי הבת, אליו, קרב, לקחת את האוכל ולאכול. היה נגיע, אם העליתי מישהו שלוש פעמים לטרפ, אז מאותו יום כבר זכותו להיכנס למכונית ולנסוע. כלומר, איך הדבר הזה שעשיתי לאדם כמה פעמים טובות, איך הדבר הזה נותן לו זכויות? נראה שזה די משולב בעניין של ריבונו שבת, אבל לא ברור. אני מזכיר כאן את מה שאומרת הגמרא, שגם אם מקרה כהונה יכול לחזור בו, אבל אסור לצור. אסור לצור בו, מה שנזכר בפוסקים, מה שנזכר כאן בתוספות, שארית ישראל לא יעשו עוולה, כיוון שזו עם מתנה מועטת, כל העניין של מתנה ממון וכו'. אסור לחזור, אבל יכול לחזור. עדיין השאלה, איך הדבר הזה עובד? תשובה ראשונה. והיא תשובתו של רבנו יונה, ומה היא, איך הדבר הזה עובד? הדבר הזה לא עובד. לא היא תשובה ראשונה. הדבר הזה לא עובד. וזה כמובן הסבר שמיני. כן, כלומר הראשון, בעצם יש 18. את ההסבר הזה לא רשמתי כאן, כיוון שהדף נגמר, אבל ההסבר שזה לא עובד. בואו נקרא את רבנו יונה, ובואו רבנו יונה, זה ארוך, שבמקום שתחפשו אותו מעבר להרי החושך, פה איתן עשה איתן חסד והדפיס את זה. והן לחשבין הנהג הזרועה לחיים וכיוון מוחזם. אף על גם דלא עת על ידי דאבון, משום די במקירי כהונה אינו יכול לחזור בו כמידן דהשתכלית, ומשום דהסבי עלי כרבי יוסי דאמר עשו את שאינו זוכה כזוכה בדמים, סבל וכיוון דקטים, מנה ובאת הכהן ואת הלווים ואת הן. ביצור, הכל הולך למקום אחד, וכנראה צריכים לצרף את אולה לרב, לא בדיוק ברור לי איך הוא למד את הסוגיה בגיטין, אבל ככה על פניו נראה, עשו את שאינו זוכה כזוכה, כלומר זוהי זכייה מדרבנן, נקודה. איך יכולה להיות זכייה מדרבנן? זכייה מדרבנן. וברבי יוסי הדבר הזה מוכר לנו מעוד כל מיני מקומות, למשל, מי ייתן לי דוגמה? מציאת חירש שוטה בקטן, זה נחשב גזל לפני דרכי שלום, רבי יוסי אומר, גזל גמור. אומר דגמה, גזל גמור מדבריהם. כלומר, למרות שחירי שוטה וקטן לא יכולים לזכות במציאה, חכמים תקנו להם זכייה. וכאן חכמים תקנו זכייה לכהן, כן, בואו נגיד אם כל הפתרונות יהיו כל כך מהירים כמו הפתרון שנתנו כאן ברבי יונה, אנחנו נגמור את השיעור עצמנו. אני עובר לשיטה אחרת, וכאן היא מופיעה כשיטה ז', כלומר מבחינתנו שיטה ח'. נקריא את זה, אז יהיה לנו את הפשוט. די בכוונה להקנות כדי שיהיה קניין גמור, לא כל מקום צריך מעסקים. כלומר, אני מניח, במקרי כהונה, כיוון שאני מניח ששארית ישראל לא יעשו עוולה, הדבר הזה נמצא בביתו של הבעלים, אני מניח שהוא יתכוון להקנות את זה לכהן, ומחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. וכאן למדנו דבר חדש, ומה הוא? קניין על ידי כוונה. וכל הדבר מזה על זה, בכל מקום, קניין, מה דורש? מעשה קניין, לא די בכוונה לקניין. ואם נתפתה או לומר עוד מילה אחת לשבועות, אז וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התבורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל, צריכים מעשה קנייה. מאיפה שמענו שעל ידי כוונה קונים? וכאן לא היה מעשה קנייה, היה בהמה מונחת כאן לפנינו ולא היה שום מעשה קנייה. איך על ידי הכוונה שלי לתת לו את זה, הקנאתי לו את זה. מסתבר שיש כאלה דברים. ובואו נסתכל במקורות האחרונים, שלושה מקורות, ונתחיל מרבינו החזון איש. התארקתי אותו במו ידי. כלל גדול יהיה לך בקניינים. דעיקר הקניין הוא שיגמור בליבו להקנות הדבר לחברו וחברו יסמוך דעתו עליו. ויש דברים שקימלו לחזר שבדיבור בעלמה גומר בליבו להקנות לחברו. ויש שאינו גומר בליבו רק על ידי הקניינים המפורשים בתורה. או מחזר לדוק היטב, והפוך בא דגולה בא. בקיצורי מורה ורבותיי, מה שחזל דרשו קניינים, זה בדברים מסוימים, לא בכל דבר דרשו קניינים. איך אני יודע? מה כן ומה לא? משנה מפורשת. של מי? של בק בק בק. הפוך בק, הפוך בק. כלומר, החזון איש לא פתר את הבעיה, הוא רק אמר, אבל אני חושב שבקווים כלליים, ניתן לומר, שאם יש לו איש ומועילה בכוונה, מכירי כאילו לא, זה אחד. בגלל שהיית ישראל לא יעשו עמלה, בגלל שבעצם לא קשה לו להיפרד עם זה, בגלל שמתנה מועדת, כאן מן הסתם מספיקה הכוונה. ואם כן, תועיל כאן כוונה בקינה. עוד שניים הבאתי לבקרה עגר. מדבר שם על איזושהי ביצה, בן אדם, כמו שאתם יודעים, אנחנו מאוד מאוד מקפידים למכור במה מבקירה לגוי, כדי שלא יוולד לנו בחור. זה לא כמו מחירת חמץ בפסח שצריכים להקים על זה את אף. כאן זה ממש טוב שלא יוולד בחור, כי מה אתה עושה עם בחור קדוש היום? נוח לו שלא נברא משנברא. כן? ולכן בהמה מבקירה מוכרים אותה לגוי לפני שהיא יולדת, וכשהיא יולדת, יולדת בחסות הגוי, ואז היא לא מתחייב בקדושת בחור.
אפשר להגיד שעוד קצת קניין של מירתו לגבוה?
מה?
אפשר להגיד שעוד קצת קניין מירתו לגבוה?
מתות כהונה? מעניין מאוד, אבל זה לא, זה לא לנפון, זה לכהן, אבל זה, זה ספרה מעניין, אני חייב לומר ספרה, ספרה פצצה, אבל לא נראה לי שהיא עובדת, אבל צריכים לחשוב, אה? סליחה?
אין פה אמירה,
לכאורה במקום שיש אמירה אפשר גם לומר שזה יביא לידי מחשבה, כשהמחשבה הזאת היא דברים שבלב כל אדם. כן, ברגע שיש מקרה כהונה, זה נשאר. דברים שבליבו ובלב כל אדם זה כמו אמירה, בהרבה מובנים. בסדר? הערה נכונה, אבל גם התשובה נכונה. בסדר? לעניין שלנו קרה מקרה, אדם מכר את בהמתו המבקירה לגוי בכסף, אבל גוי קונה רק במשיכה. לכן אני זוכר כאן בעקיף העגר, בסימן למצעים זה ארוך כאורך הגלות, ואני נתפסתי לכם שורה ורגע. אם כן, רק ענני. ונידון דידן שמכרה לו בכסף, ענן סעדה דגמר ויקנה לו. אף דכסף אינו קונה מנוכרים, מכל מקום כיוון דגמר ויקנה, כאן. מה, כאן זה לא ממש על ידי כוונה, כאן זה על ידי כוונה פלוס קניין פסול. בואו נבין, מכירי כהונה יהיה כמו כוונה עם קניין פסול, אבל משהו מהסוג הזה. ודוגמה מפורסמת יותר זה התז, שהוא מדבר על אדם ששלח שליח לבטל את חמצו. זה סימן דפנה מדלית, יחוד פסח. אין כלומר ללכות חמץ, לכן, אם כן הוא הדין ההכנה מאמרינא, דכיוון שרוצה זה להפקיע עצמו מאיסור חמץ, מסתם נתן את החמץ שלו במתנה לשליח שלו כדי שיוכל לבטל. לא דיברנו על זה ולא אמרנו את זה ולא עשינו קניין, מסתם נתן לו במתנה כדי שיוכל לבטל. כלומר, באותם מקומות שמתבקש שהוא ייתן את זה, זה מתבקש מעצמו, אין צורך למעשה קניין. גם אם מקרה כמונה מתבקש מעצמו, אין צורך למעשה קניין. יכולתי להביא לדבר הזה עוד דוגמות רבות מאוד. יש על זה סימן שלם, וממנו גנבתי פה לפחות שניים או שלושת דברים, אולי אפילו את השלישים. יש במנחת אשר, יש לו כאן על כוונה בקניינים, מתי עושה ומתי לא. סימן שלם על כוונה בקניינים, את שתי הדוגמאות האלה לקחתי ממנו, כן?
אחד זה המערך הזרוע של חבר ברשב"ן,
זה מעניין, אני לא מוכיר את זה, איפה זה? נשוב לכל מה שאמרנו על פסק ואמרנו. יש לי שאלה שאלה לדברו על זה, אבל כבר דיברנו לפני, טוב, בסדר. זאת, אם כן, כבר דיברנו על שתי אפשרויות מתוך שמונה, ועכשיו אני רוצה לדבר על שש האפשרויות האחרות, והן יותר מסובכות. נתחיל מאפשרות יחסית פשוטה, אבל היא פשוטה, היא פשוטה להבנה, אבל היא קשה מאוד לקבלה. היא קשה עד אין קץ. אבל היא קיימת, והיא שיטתו של רבינו בעל כסוף החושך. כמו שם מדברים בכל מקום. סימן רשע אין חץ. מסוכן, אומר הקצות, ואחד שנשבע ליתן מתנה לחברו חפץ פלוני, ומת המקבל קודם שהגיע מתנה לידו. אם אף ראוי לגבי בחור, כבר נשבועה אינו עושה קניין. ועדיין הכי מצליח לקיים שבועתו, ואסור ולחזור בו, אבל להחפץ שנשבע לתת לו כמוסק. והנה יש לראות דבר כזה להביא מוסק מבינת הספטה כשמוכלים. בכל דוח תאבין בקרי כאונה מוחזק, והאם טעמה משום תזהו מתנה מועטת ואסור לחזור בו אפילו בדברים בעלי. אבל מי שמרצה לחזור בו מכל מקום כל כמה דבר אתר והיה וכי מוחזק. אם כן, מכל שכן בנשבע, המתן תקיית כף, חפץ לא נדע ומוחזק לגבי יום. וואי ורבותיי, אני לא צריך את הממון השבט ואני לא צריך כלום. שהרי הוא משווה את זה לאדם שנשבע לתת לחברו מתנה, פה אין לנו כמובן שום עניין של ממון השבט, אין שום עובדה שחייב לתת לו הופך אותו להיות מוחזק. נו, בסדר, זה מוחזק, מה חסר לנו? הוא מוחזק, זה לא שלום. מה הופך את זה להיות שלום? אדם, סתם אפשר לדון פה בשאלה, אדם שנשבע לתת לחברו מתנה, הוא גם נשבע לתת לנו, שלא מתנה. למה הוא בכלל חייב לתת את זה לבן? אבל יכול להיות, כיוון שהוא נשבע, והאבא מת, אז אם אנחנו נדבר על ירושה, לא ירושה שעוברת מאב לבן, אלא על בן שנכנס לתוך הנעליים של האבא, אז כשהוא נותן את זה לבן שנכנס מעלי האבא, כאילו נתן את זה לאבא. כי אבן שפוטו. בסדר, אני יכול לדבר על מוחזק, אבל זה לא שלום. מהקצות כאן משמע שכדי שבכור יירש פי שניים אין צורך שזה יהיה שלום, מספיק שזה מוחזק. די מתאים לפסוק בכל השכים אצלו. כלומר, הועיל וזה מצוי לו, לא. אז למרות שהקניין יהיה רק אחר כך, לא אכפת. יש כאן לתק לו. הרי בסופו של דבר זה כן יהיה שם. כן, הרי בסופו של דבר הבעלים כן ייתנו לו ויקנו לו את זה. אבל מה שחשוב לי במעבר הזה, בין האבא לבכור, צריך שיהיה מעבר רציף, לא דרך איזושהי הפסקה. דבר שבא לידו רק אחר כך, כמו חוב ששולם רק אחרי מות האב, או פרה שנולדה רק אחרי מות האב, כל הדיונים. ברצף הזה, זה נחשב מספיק מוחזק, שאני אומר את זה, האב העביר לבן. ובמה שהאב מעביר ישירות לבן, בכור נותן משנה. זוהי הלשון של הפסוק, אתם יכולים בזמן להגיד לתת לו פי שניים בכל השכים הצלו, כלומר הוא נותן לו, לתת לו, מתנה כרגע, בכל השכים הצלו, אתה מצוי לו, הוא מעביר לך. יחסי אב והבכור זה אני נותן לך. כמובן, במה אני נותן לך? בשעת המוות, שזה בדיוק רגע המאמר. כמו, אמר, אני נותן לך את הדבר הזה. זה רגע המאמר. עזב את היד הזאת ועבר לה יד הזאת. שעת המוות זה רגע המעבר מאב לבן. אבל אם יש הפרש זמנים בין המוות לבין הנתינה, כמו נגיד בתשלום חוב, או בפרה שידעה אחרי זמן, או לא יודע, דקל שעשה פירות יותר מאוחר, כל מה שמדברת הגמרא, שלום פי והמופי, פי רשע, כל הדברים האלה, הרי בדברים האלה בכל לא נותן, בדברים שיש בהם יסוד נתינה, ובכן הוא נותן, בריר זה שם מוחזק לא נותן. אם הוא נשבע, זה כבר כאילו בין, רק אילו, אבל בפועל זה נשאר מוחזק לו, זה עומד לרשותו. גם מתנות הכהונה זה כמו נשבע, זה עומד לרשותו. טוב, אלו דברים, אגב, דברים האלו עולים גם תוך קצות בסימן ריש ד' נקרא את זה עוד. סימן ריש ד' פיצלתי לכם משנה. הדברים האלה אני אומר, יכולים להיות נכונים בסוגיית ירושת בכור. מה אתה עושה בסוגיה בגיטין? בסוגיה בגיטין בעל הבהמה פורע ממתנות הכהונה את החוב שלו, נכון? כדי שהוא יוכל לפרוע ממתנות הכהונה את החוב שלו, מתנות הכהונה חייבות להיות של הכהן, לא רק בחזקתו, חייבות להיות של הכהן. עכשיו אתה לא פותח את זה. אולי שתי הסוגיות, סוגיות דברים אחרים. הוא עצמו נשאר בצריך חיון בסוגיה בבבא מציעא. אז גם בבבא מציעא הוא מוכיח שלא קנה את זה. נראה את מה שהוא מביא בסימן, בחלק הארוך יותר. מה שהוא מביא בסימן ר' ד'. נראה את הפסקה המתחילה והקטי לא, לא התברר לה. נאמר, נדע במכירי כהונה קשה ממה נפשו. הנה אם אתם מכירי כהונה חשיב כמו קניין ממש. ענייני חימוך ובינה מתנה מועדת שלא יכול לחזור בו, כבר במכירי כהונה חשיב קניין ממש, גם בשחייה כמובן. והנה מה שמכירי כהונה אינו קניין ממש, אלא במכירי כהונה ולמתנה מועדת אסור לחזור בו, כבר הרבה תוספות ביש נוכלים. אבל מי שרצה לחזור בו יכול לחזור בו, מכל מקום קיים עד לא הדר מאה ומוגזק. אם כן, הקטי אינו כמו מתנה מועדת, אינו קניין ואינו שלום, ואך יכולו לעשותו מעשר. נהיד לגבי מקור חשיב מוחזק, אבל קניין אינו. עולה מדבריו מדברה שהוא לא קנה את זה, ולמרות זאת לגבי מקור חשיב מוחזק, והוא נשאר בצריך עיון על שתי סוגיות. גם על הסוגיה בבבא מציעא מ"ט, איך בן לוי יכול לעשות לו תרומה ומעשר במקום אחר? וגם, איך יכול לפרוע מזה את חובו? הרי הכהן לא קנה את זה. והוא מוכיח בסוגיה בדף מ"ט שלא קנה את זה. הוא רק עכשיו מוחזק בזה, לא יודע. כלומר, הסוגיה שלנו נפטרה, הסוגיות אחרות לכל נדע לקצות בו נפטרו, וזה כל העולם שאל את זה. יש לי תשובה, אבל אני לא בטוח שנספיק לומר. אגב, לגבי הסוגיה שם בבבא מציעא, לא ראינו מקודם, אבל שם תוספות הראש, שהבאתי לכם אותו, שם יש תוספות הראש חשוב בתרבות השני שלו, וזה גם הקצות המהלך נשמע. מאינני, וגורם מנותן רשות לחברו שיתרום מקריו על תבואה של תבואה שלו. ממש מה שבן לוי רשאי לעשותו תרומה ומעשר במקום אחר, כיוון שהוא נתן לו רשות לעשות את זה מהתבואה שלו, אבל מה שמה שלמי זה שייך? לבעלים, למרות שזה תרומה, הוא מעשר, זה שייך לבעלים, קצת קשור לכל מה שדיברנו מקודם, שזה לא הופך להיות לגמרי מבון השם. אבל לא נבלבל אתכם עכשיו, ונחזור לעניין שלנו. ובכן, שיטה שלישית שמוגבלותה, שנכונה גם בסוגיה שלנו, היא שבאמת אין קניין מספיק מוחזק כדי להעביר את זה לבכור. בשיטות שלנו זה מופיע כשיטה א', אז עברנו את שיטה אפס, כבינם, שיטה א' ושיטה ז', נותר לנו לעבור על השיטות מב' עד ו', מה שנוכל לעשות כאן. יש כאן שיטות פשוטות יותר, יש כאן שיטות מסובכות יותר, הזמן קצר. ואני אגיד, קודם כל את השיטה שנראית לי הפשוטה ביותר. הדבר הזה, ואנחנו הוכחנו מתנות כהונה, מי אמר בכלל שהן צריכות קניין? לא הבאתי לכם פה, אבל יש קצות ידוע ומפורסם בסימן ר' קטן ה' שהוא מדבר שם על גט. מדבר שם גם על גט שחרור לעבד, מזה הוא מתחיל, וגם על גט אישה, ובעצם שניהם נלמדים ממקור אחד, יש בהם קש. והוא שואל שם את השאלה הידועה על פשר גיתו וידו באים כאחד. כלומר, אדם נותן גט לעבד. העבד לוקח את הגט, אבל העבד לא זוכה בגט לעצמו, נכון? שהרי יד העבד כיד רבו. אז איך הוא משתחרר? אני אומר, אומר, גיתו וידו באים כאחד. שואל הקצות, איך זה עובד? הרי ברגע שהוא לוקח את הגט, הוא זוכר את הגט לאדונם, בגלל יד עבד כיד רבו. אז איך הוא זוכה בגט כדי להשתחרר? אומר על זה הקצות, וזה קצות מפורסם מאוד, יש רב חיים שחולק עליו, אבל לא חשוב, אומר על זה הקצות דבר ברור, ואומר, נתינת גט איננה צריכה קניין. כתוב שנתן בידה. לא כתוב שצריכים קניין. לאור זאת מסביר הרבה מאוד דברים. למשל, את ההלכה הידועה של ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, אתם ודאי מכירים את זה, נכון? אדם יכול לזרוק לאישה גט. בואו נאמר שאדם נמצא במרחק 10 אמות מאשתו. והוא זורק לה את הגט, והגט נופל במרחק 4.5 אמות ממנו. היא מגורשת או לא? מגורשת. למה? שזה יותר קרוב לה, מאשר קרוב לא. נכון? ממנו זה 5.5 אמות. וממנה זה 4.5 אמות. אבל איך היא קנתה את זה? הרי זה 4.5 אמות, ואדם קונה רק ב4 אמות. טוב, יש שם רמב"ן מפורסם בגיטין ע"ח שאומר, הפקינו רבנן לקידושי, הולך לתותחים כבדים מאוד. הקצות טוען, לא צריכים קניין. צריכים ונתן בידם. כשזה קרוב, כשהוא מתכוון לתת את זה אליה, וזה קרוב יותר אליה מאשר אליו, זה נקרא ונתן בידם, לא צריך קניין, קניין זה בדל אדמות, וכאן יש 4.5 אמות, אבל זה נקרא ונתן בידם. מתנות כהונה כתוב ונתן לכהן. רק מה? לא כתוב בידו. אבל מי אמר שצריך קניין? ולכן, אם, וכאן אני מצרף את העובדה שזה ממון השבט, בניגוד לקצועות שלא צריך את זה, זה ממון השבט, ואני, בעלי הבהמה, מחזיק את זה עבור הכהן הזה, זו הסיבה שהוא הזכיר. יש כאן נתינה עבורו. למרות שלא עשיתי קניין, אבל אני מחזיק את זה בפועל עבורו. בואו נגיד, אני מצטער לכם שאני אומרים, זה ממון השבט והכהן הזה מוגזר. זה די בכך כדי שזה יהיה של הכהן הזה, בלי קניין. אילו זה לא היה ממון השבט כדי להעביר משהו למישהו, אני צריך קניין. אבל כשזה כבר ממון השבט, כבר יש לו בזה איזשהו חלק. וזה גם אצלו, או זה מוחזק אצלי עבורו, זה דבר שאנחנו נעשה. מוחזק אצלי עבורו. כך עולה לכאורה מתוך דברי הנתיבות, אני עוד אגע בזה, אנחנו נוכיח את זה עוד מעוד כמה ראשונים, אבל זה מוחזק אצלי עבורו, אין צורך בקניין. וזה בהחלט מבחינה הזאת אמור להספיק. רציתי להוסיף כאן עוד משהו חיוני, ולהתאחר ברח לי למשפט מי הראשון. כן, הזכרתי? לא כולם אוהבים את זה. וכאן אני אביא תכף את רש"י, שפותר את הבעיה בצורה דומה. אבל אני העדפתי לפתור אותה על דרך החיוב, רש"י פותר אותה על דרך השלילה. ראיתם את רש"י בגיטין? נקרא את לשונו הזהב של רש"י בגיטין. כל סוגי הדפים. כן? אני קורא, רש"י אומר שם במכרי כהונה, ואינו רגיל לתת תרומות ומעשרות אלא לכהן זה. וכך, כיוון דמילתא דפשיטא לדידיל דלדידו יאיר להו, אסכי להו, כמובן לדידי יאיר להו, אסכי להו שאר כהנא דעתיו, והווה כמאן דמאנו לידיו. הוא אומר את זה הדרך השלילה. כלומר, התבואה היא ממון השבט. כאן הוא הולך כנראה בשיטה שזה ממון השבט. אינני יודע איך זה מסתדר עם קומות אחרים, מה זה הפקר השם. זה ממון השבט, למי זה שייך לכולם. אבל ברגע שכל הכהנים האחרים יודעים שמפלוני בסופו של דבר יקבל את זה, הם מסיחים את דעתם, או במקום אחר הוא משתמש, מתייאשים מזה, ואז אנחנו במצב כאילו שיש בכל שבט הכהנים כהן אחד בלבד. כל הכהנים מסיחים דעתם, הורדתי את כל הכהנים, נותר לי בכל השבט כהן אחד בלבד, ממון השבט הוא ממונו של הכהן היחיד. אז כמו במדבר סיני, שמנסם כל תרומה הייתה ממון השבט, כלומר של משפחתו של אהרון. יש לנו כהן אחד וזה שבט. אני העדפתי יותר משהו חיובי, לא בגלל אסחי דעתיו, ואז זה גם פותר לי את הבעיה של הפקר לשבט ושל כל הדברים האחרים, ואני אומר, יש כאן מעשה נתינה בעצם העובדה שאני שומר את זה עבורו. אגב, עוד הערה בסוגיה הזאת בגיטין. הגמרא מעלה שם שלושה פתרונות לשאלה איך הוא נותן את זה לכהן. רב אמר במכירי כהונה, שמואל אמר במזכה על ידי אחר. למה צריך לזכות על ידי אחר? למה שהוא לא ירים את זה ויזכה בזה לכהן? למה הוא צריך לזכות על ידי אחר? הוא יבוא לכהן כסף, הוא ירים את הזרוע, יזכה אותה לכהן ויגבה אותה בחובו. למה לא? זה גם כן אחת ההוכחות שיש לו כנראה בעלות קצת. שיש לו חלק בבעלות על הזרוע הזאת, ובמילה הוא לא יכול. אדם לא יכול לזכות מידי עצמו, לכן הוא צריך לזכות על הדרך. זה קצת קשור לסוגיה הקודמת. אבל אני חוזר כאן לעניין שלנו. כאן בדבר הזה דיברנו על עוד שתי אפשרויות. אני לא בטוח שכרגע אנחנו נוכל לתת את כל הראשונים בעניין הזה. אני רוצה כבר להתחיל לסיים את השיעור. ולכן אני רק אומר לכם דבר אחד, עוד אפשרות אחת ולא יותר. אפשרות שאצלי עובדת בהרבה מאוד יהודים. בעיקר תבדקו את המעריל, שמופיע שם בקצות, והרחבה, הקצות חולק עליו. אבל המחלוקת שלהם היא לא גדולה, ואפשרות שאני רוצה לומר, זה האפשרות שרשמתי בבעל. כיוון שאסור לבעל הבהמה לחזור, אמנם אין כאן עדיין נתינה, אבל יש כאן שיעבוד על בעל הבהמה לתת לכהן זה, שיעבוד זה עדיף משיעבוד חום, בין השאר, בגלל שהוא רוצה לתת את זה. ולכן, אני יודעתי, זה נכון גם לרבי וגם לרבנן. ואם מכיר הכהונה על פי דין משועבד לתת את זה לכהן הזה, אז יש שיעבוד בגברא. שיעבוד בגברא אפשר להוריש לבן הבכור. ממש כמו לרבי שיעבוד חוף, אבל ייתכן שיהיו שיעבודים שניתן להוריש אותם גם לדעת רבנן. כגון שיעבוד שהוא מוכן מיד לתת את זה למקום. ואני חושב שבאמת אין כאן קניין מה שיש כאן זה שיעבוד בגברא. וכיוון שיש כאן שיעבוד בגברא, הוא גם יכול לפרוע מזה את חובו. כיוון שהוא עצמו משועבד לתת את זה לכהן הזה, הרי הוא לוקח את השיעבוד הזה תמורת שיעבוד החוב. וכך בדרך הזאת הוא זוכה בזה, ולכן לדעת המעריל גם הכהן רשאי לתפוס. למה הוא רשאי לתפוס? כיוון שהבעלים משועבדים לתת לו את המתנה. הבאתי פה חלק מהשיטות, השיטה המרתקת ביותר לא הבאתי אותה בראשי, ככה אסביר אותה 10 דקות ואין לנו. אז תדעו שכוונתי למרות הרי בסימן שני סמכים. תעבדו עליו קצת מי שיוצא, יש לכם הרבה זמן לעבוד על ענייני תורה, אז תעבדו על המרות אחרי זה, אני חושב שבו מתגלה שיטה מרתקת. והיא רשומה כאן. היי. כן. רשומה בהי. תסתכלו בה, מורחי. ובכן, זוהי שיטה מרתקת. אני כרגע רוצה לחזור על השיטות העיקריות בעניין הזה. אמרנו לדעת רבי מיונה, הכל פועל מדרבנן. הבאנו שיטות, זה באמת, אין צורך בקניין, וזה כוונה בקניין, מקנה לו איזה, איזה שלום. הבאנו את הקצות עם כל החסרונות שבה הסבר שלו, יש לי להם תירוצים, אבל לא משנה כרגע. זה הופך אותו רק להיות מוחזק, זה לא הופך את זה להיות שלום. אבל די בזה שהוא מוחזק בזה כדי שאפשר יהיה להעביר את זה מאב לבן, למרות שזה לא שלו, אם זה יהיה שלו בהמשך. הבאנו את האפשרות שהועיל מזה נמון השבט והשיח את כל הכהנים אחים השיחו דעתו ממנו, הוא כאילו יחיד בשבט, וברגע שהתורה הקנתה את זה כמון השבט, זה הפך להיות לכהן הזה. והבאנו את האפשרות הפשוטה, הפריוויאלית, שאין צורך בקניין. נתינה, העובדה שאני מחזיק את זה עבורו ושומר את זה עבורו, זה כבר נחשב כנתינה, והתורה קבעה שברגע שמתנה ניתנה לכהן, זה של הכהן, וזה יהיה משפט הכהן. ואין כאן צורך בקניין, כל אחד מהשיטות האלה ניתן להוכיח, אבל את זה לא הספקנו לעשות, נתתי לכם את זה באתגר במקורות השונים. אנחנו נסיים את זה שוב ונגיד לכם, חג שמח, כל מי שרוצה את השיעור כתוב עם המקורות טובים, הראשון שיבוא אליו עכשיו אני אתן לו את זה על דיסקוקים, הוא יביא את זה כולם. מי שרוצה את הדברים,